יסודות המודעות העצמית לרוח תורת ישראל, ואנחנו נמצאים בעמוד 104, כן, שזה תחילתו של פרק 16. הפרק הזה מעמיד אותנו בפני אתגר לא פשוט, בפני אתגר לא פשוט, שזה בעצם המאבק בדרך להשלמה, מה שנקרא מדרגת הרצון, כן? בלשונו של אורחות צדיקים, שער הרצון. שער הרצון שהוא מהופך לשער הכעס, הוא היפוכו של שער הכעס. כן, זה דבר מעניין. המידה הפוכה לכעס זה רצון. כן? למה? כי האדם הכועס לא מקבל את מצבי חייו. כן? לא מקבל את מצבי חייו, הוא מוחה כנגד ההנהגה האלוקית. זה טיפוס שאומר שמועה זו נאה, שמועה זו אינה נאה. עושה חילוקים לחוטיים בין מצבים, מצב הזה מוצא חן בעיניי, זה לא מוצא חן בעיניי. כן. זה נקרא הכעס, הכעסן, הוא בעצם מתנגד למצבי המציאות, כל דבר שלא מוצא חן בעיניי. בזה הוא בעצם אומר, ריבונו של עולם, אני לא מקבל את ההנהגה שלך. לא רוצה את זה, לא רוצה את זה. לעומת הרצון, כן, שזה ההפך מן הכעס, שאדם רוצה, הוא פשוט רוצה, הוא מתאחד עם רצונו של הקדוש ברוך הוא. הוא מאמין ויודע שהכל לטובתו. הוא אומר לו, הוא רוצה כל מצב. רוצה פירוש דבר גישה חיובית, גישה בונה. אם נפשט את זה לשפה יותר מוכרת לנו, גישה בונה, זה נקרא רוצה. וזה נקרא השלמה. כן? מה שקרוי פה בלשונה השלמה. ונראה זה בדבריה. המאבק בדרך להשלמה. ויאבק עמו איש, יש פה בפירוש בחינה של מאבק, או כמו שאומר רש"י שמה, ויאבק עמו איש, רש"י מפרש שתי פירושים. הפירוש האחד שהיו מעלים אבק ברגליהם. לכן זה נקרא ויאבק מלשון אבק. הפירוש השני זה מלשון קישור. כן? בארמית, כן? התקשרות זה אביק, אביק בי, דבוק, קשור בה, אביק בי. כן? זאת אומרת, מאבק יש לו שתי משמעויות. המשמעות האחת היא המשמעות היותר נמוכה ובסיסית, שזה מציין את מצב המאבק. מעלים אבק בכפות רגליהם, זה שייך לצד של המלחמה, המאמץ, והמשמעות השנייה של מאבק, שזה אביק וקשר, זה מורה על כך, דיברנו על זה מקודם, בשיעור הקודם, שמתוך המאבק שאדם נאבק עם מציאויות החיים לקבל אותם, לגלות בהם השגחת השם, הוא קשור עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא אביק בי, קשור בו. כן? אנחנו מגיעים מאבק לאביק, מאבק שמורה על השלב הראשוני של ההכנעה, כן? בעבודת השם, עבודת ההכנעה. אנחנו מגיעים להמתקה שזה האביק בי, שבתוך המציאות אנחנו יכולים לראות ממש את השגחת השם ואת טוב השם, כן? כמדרגת רבי עקיבא שהיה רואה את הר הבית שחרב, ששמם, כן? שואלים ילכו בו ונוחרים מקרקרים בהיכלו, והוא צוחק. היה רבי עקיבא צוחק וחכמים בוכים. כן. אז המאבק בדרך על השלמה הוא תמיד צריך לכלול את שני המשמעויות. מצד אחד אי אפשר להיפטר כלל וכלל ממימד האבק והקושי, מצד שני העין צריכה להיות צופייה, מצפה לשלב האביק בי, לשלב ההתקשרות, לשלב ההתמזגות, שלב שבו אירועי המציאות פוסקים להיות מבחינתי אירועים סותרי השגחה אלא מגלי השגחה. זה נקרא, זה המשמעות הגבוהה של המאבק. השלמה מתארת מצב, כן? זה מצב נפשי בעיקרו, צריך להבין. המצב הזה הוא לא חיצוני בעיקרו, למרות שהחיצוניות, כן? שזה היחס המעשי כלפי המאורעות, היא תולדה. אבל המצב הזה הוא מצב ביסודו, מצב נפשי, כן? מצב פנימי, מצב שעיקרו ויסודו זה בפנים, מה שנקרא בניין פנים. בלשונו של הרב קוק, זה מצב פנימי. כמו שאדם יכול ללמוד תורה, ואפשר לומר שלימוד התורה אצלו זה מצב חיצוני ולא פנימי. ויש אדם שלימוד התורה אצלו זה מצב פנימי, זה מצב תודעתי. יש אדם שלומד תורה מתוך תודעה עירה, כן? מאוד פנימית, ואפשר לראות זה גם בלימוד התורה, כלומר שזה השלכות מעשיות, כן? רואים את זה באופן לימוד התורה שלו, בריכוז, בשמחת הלימוד, בשמחת העמל, וכן הלאה וכן הלאה. ויש אדם שאפשר לראות שלימוד התורה שלו הוא לא מתוך מצב של השלמה פנימית. גם זה בסדר, כן? גם זה בסדר, במהלך ההתלמדות. אנחנו בהחלט, בהחלט, יכולים לאחוז בפעולות חיצוניות, אבל השאיפה שלנו, שבסופו של דבר, נגיע למעמד נפשי פנימי. מה שנקרא רחמנה, ליבה, באי. כן, זה רציתי להעיר לגבי הביטוי מצב. אתם ניצבים היום. מצב זה ביטוי של תוקף, של זקיפות קומה. מצב, אתם ניצבים היום. לפני השם לוקחים. זה גם התייצבות כמובן פיזית של האוכלוסייה, אבל יותר מזה אנחנו מרגישים שמדובר פה על התייצבות פנימית. אתם ניצבים היום. תראו את רשי, לפי דברי רשי שם, כן? הוא מכוון בפירושו להתייצבות פנימית. ניצבים וקיימים לעולם, כמו כוכבים, שם רשי הולך לגמרי לכיוון של התייצבות פנימית, למרות שיש פה גם התייצבות כמובן של אוכלוסייה, אי אפשר שייצא מקרא מדי פשוטו, אבל זה לא העיקר, כן? כשאנחנו מדברים על מצב, אנחנו מדברים בעיקר על ניצבים וזקיפות פנימית. השלמה מתארת מצב של אמונה גמורה, עין בעין, ואתם הדבקים חיים כולכם היום. היום זה מציין את מציאות הזמן, שבו יש את כל הקשיים, צרות המתרגשות לבוא בעולם. הצרות מתרגשות לבוא בעולם. כמו שילד קטן מתרגש לצאת לטיול, ככה הצרות מתרגשות לעולם. המציאות הזו, כן, של היום, ואתם הדבקים השם אלוקיכם, זה מימד האמונה, חיים כולכם היום. חיי הנצח מופיעים גם בבחינה של כאן ועכשיו. במציאות הקרקעית הזו של זמן ומקום, וכל מה שמתפתח מקרקע המציאות הזו, כן? כמו שאמרנו, צרות המתרגשות לבוא בעולם. כן? אז זה אמונה גמורה, כן? באמת בחוכמה היא בוחרת במילה הבאה, כן? השלמה מתארת זו של אמונה גמורה, והתאחדות עם רצון השם. התאחדות עם רצון השם. לעשות רצונך חפצתי. ישלח אמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו. כמה זמן לוקח לך? עד שרצון השם נטמע בך. האם זה בא כמים בקרבך, וכשמן בעצמותיך, או שהרצון האלוקי הוא חלילה בדמות שלהבת שמסכסכת בפתילה. זה הביטוי, כן? אלו שמנים שהם פסולים, אלו פתילות פסולות, כן? יש פתילות שהאור מסכסכת בהם, לכן לא מדליקים בהם בשבת, שם היתה. כמו כן, אנחנו צריכים לראות כאשר רצון השם מתגלה עלינו. כלומר, בין אם הגיעה הזמנה של מצווה, בין מצווה מזדמנת, כמו מעקה, כמו דברים כאלו, כן, מזוזה, שאדם בונה בית, בין אם מצווה שעלתה במחשבתו. כמה זמן לוקח לי לבטא את המצווה דרכי? זו בעצם השאלה. ככל שהמצווה עוברת דרכי, כן? ולא כלידה מחוץ לרחם, היא עוברת דרכי בכל הרמות, כן? כוונת המצווה עם קיומה הלכתי. הכוונה והקיום הלכתי הוא בעצם מורה על קבלה גמורה של המצווה. הכוונה זה קבלה נפשית, והעשייה זה בעצם קבלה פיזית. כן? השלמה זה מתאר מצב של אמונה גמורה, והתאחדות עם רצון השם, מכיוון שרצון השם הוא לטובה, מכיוון שזה טובה, והקדוש ברוך הוא כל מה שעושה לטובה הוא עושה, כל מה דאביד רחמנה לטב אביד, מכיוון שכן, אני מגלה את העובדה הזו בעצם יחסי למצבי חיי. זאת אומרת, אין ניגוד בין הרצון האלוקי שיהיה לי טוב, לבין האופן שבו אני מקבל את מאורעות חיי. זה אחד לאחד. דרך האופן שבו אדם מקבל את מאורעות חייו, ואת יסוריו, אנחנו רואים דרך צורת הקבלה שלו שהכל לטובה. שמע עליון, נשגב, שמימי, אבל אנחנו חייבים לתאר ולהגדיר מה זו השלמה, מה לעשות, מה לעשות. חייבים. כן? אני קורא זה עוד פעם, למשמש את המילים, זה חשוב. השלמה מתארת מצב של אמונה גמורה, והתאחדות שפירושה, התאחדות עם רצון השם. שורשה של המילה השלמה הוא שלם. שלם במובן של שלימות. עשה רצונו כרצונך. יש שלמות בין שתי הרצונות. עשה רצונו כרצונך. והוא יעשה רצונך כרצונו. רצון יראיו יעשה. תפילת צדיקים, רצונו. זאת אומרת, זה נקרא השלמה. השלמה בין הרצונות. שישנה השלמה בין הרצונות, כן? אז צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא קיים. כן? זה מדרגה בעצם שהאדם דרך רצונו מעביר שפע אלוקי אדיר. כי רצונו של האדם זה רצונו של השם. ככל שאדם יותר מכוון את רצונו לרצון השם, נמצא שרצונך זה רצון השם, אז למה שלא יעשה את זה? רצון יראיו, יעשה. אבל אם אתה רוצה דבר שהוא לא רצון השם, משל לילד שמבקש מאביו אופניים על שתי גלגלים, והוא רק בן שנתיים, אבל אתה קטן. אתה קטן. אתה צריך אופניים צעצוע עכשיו. קטנות עם שלוש גלגלים, קטנות צעצוע. אבל אני רוצה שלוש גלגלים. הוא לא ייתן לו אבא, כי הוא לא שואל כהוגן. אם אתה לא שואל כהוגן, אתה לא מקבל. אבל כשאתה שואל כהוגן, אתה מקבל. וצדיק הוא מגיע למדרגה כזו, בגלל ההתרגלות העצומה לעשות את רצון השם, נמצא שרצונו זה רצונו יתברך. אז אין שום מניעה שרצונו יעשה. אין שום מניעה. דבר מעניין. השלמה הוא שלם. השורש. שלם. במובן של שלמות. ושלם במובן של שלום. אין סכסוך. ישנה השלמה. ולא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. המלחמה בין הרצון האנושי לרצון האלוקי נפסקת. יש המון מלחמות בין הרצון האנושי לרצון האלוקי. יש מלחמות סמויות. זה יכול לבוא לידי ביטוי אפילו בתלמיד ישיבה שמגיע שהתפילה. הוא לא בדיוק מעוניין, לא בא לו כל כך. הוא מתעטר, כן, בתפילין, הוא מתעטף בתלית, וניגש לספר ואומר הודו, אבל זה לא בא כל כך. בכיף. יש מלחמה. מלחמה. הרצון שלו עדיין לא משויף כהלכה. הרצון שלו עדיין הוא ספוג, כן, בכל מיני סיגים, נקרא לזה כך, שיוצרים ניגוד בין הרצון האנושי. רצון האנושי. לא נורא. לפום צרה אגרה. בסדר גמור. יש מלחמות שהן יותר גלויות. יש מלחמות שיש בהן התרסה הרבה יותר גלויה. כן, הרבה יותר גלויה. גם לנו זה קורה לפעמים, כן? יכול לקרות לנו לפעמים, פתאום מתפלק לנו איזו אמירה של נמאס לי פה שם וזה, לא מבין את התורה הזו, מה החזל, מה זה ההלכה הזאת, מה פה, מה שם. לרגע אחד, לא, כזה שם, עכשיו לא צועקים בחוצות העיר, אין אלוקים, אבל יש ניגוד, יש לו תולדות, יש לו השלכות מורליות, נקרא לזה כך אפילו, השלכות מורליות של לפעמים איזשהו אובדן זיקה, כן? ללימוד פתאום. פתאום לא מתחשק ללמוד. פתאום אתה לא מוצא את הטעם בלימוד. לא בגלל שאתה עייף או רעב. פשוט אתה לא מוצא את הטעם בלימוד. נלמד עוד דף, מה זה ייתן? מה זה ייתן? נלמד עוד דף, מה זה ייתן? מה, זה יתקן את העולם? זה יעדוף את דאש? זה את המדינה האסלאמית? זה תורה, בסדר, נחמד. זה לא מזיז עניינים, כן? יש לנו מצבים כאלה. אנחנו מאוד נחלשים בכוח התפילה גם, כן? גם בכוח התפילה. תפילה, ספסוף הזרזיר, דיבור התוקי, מה זה כבר מועיל? מישהו שומע אותי בכלל? מישהו שמע אותי ב-20 שנה האחרונה שאני מבקש כך וכך וכך? קורה לנו מצבים כאלו, יש לזה השלכות. בסדר, אנחנו נמצאים עדיין במצב של אימות עם ריבונו של עולם. כן. מה תריבון את השם? מה תריבון את השם? רבים, אם השם הוא אלוקים, אם הבא הוא לא אלוקים, עד מתי אתם פוסחים על שני הזיפים? זו המציאות הקלאסית של פסיכה על שני זיפים. לא נורא. צריך להכיר בכך. צריך לדעת מהם אזורי הניגוד או המריבה שיש לי עם ריבונו של עולם. צריך לדעת איפה אני רב איתם. במישור המחשבתי, במישור הנפשי, במישור המעשי. אבל השלם הוא מצב של שלום מבחינה זו. הוא מצב של שלום. ואכן, כך בדיוק אנו חשים. כאשר אנו מצליחים להגיע למצב של השלמה. מי לא מכיר? אני מדבר עכשיו לבני תורה. שיושבים לומדים תורה, כל אחד פה לומד. יש כאלה שלומדים גמרא, הרבה לומדים גמרא. חלק לומדים בחברותות, לימודי אמונה והלכה. מה קורה כאשר אתה, כן, בכל נושא של לימוד, אתה נתקל בקושי בלימוד. אתה נתקל בקושי בלימוד. יש מלחמה. זה מלחמה. זה מלחמה בין השכל הפועל לבין השכל הנפעל. השכל הפועל זה השכל האלוקי שמופיע בתוך הכתוב. השכל הנפעל זה השכל האנושי. עכשיו הם במאבק. ופתאום הסברה מאירה לך. מה קורה? איזה הרגשה. איזה הרגשה. זה נקרא שלום. שלום זה התפשטות, כן? זה כאילו מצב שבתי בתוך הנפש. והניח לך השם ביום השביעי מעוצבך, מרוגזך ומעשה ידיך. כל הניגודים הלא פטורים של ימות החולין, כולם מתכנסים אל תוך השבת, פתאום מערת השבת, פאק, ככה. פלא פלאים. שבת בת השוב, כן? ראשי תיבות. איזו תשובה כזו, כן? כל הסוגיות, כל הקושיות, פתאום כאילו כל מחתיך עשויה. הרגשת השלום היא הרגשה נפלאה. אגב, יכולה גם להיות מורגשת בשעה שיש ניגוד בין חברים. ומישהו משניהם מוצא את העוז בנפשו ואת הענווה להשלים. רציתי לדבר איתך על נושא שהיה, אני מאוד מבקש סליחה וכן הלאה. הוא מאיר לך פנים השני, נפתח פתח של רצון ואתם מתחבקים, מזילים דמעה וחוזרים למערכת יחסים תקינה. איזה הרגשה נפלאה, זה נקרא שלום. זאת אומרת, השלום הוא מצב של פתרון בחזיתות הניגודים של החיים. זה מדע שלום. שהמצב העליון הזה הוא המצב של כל מאן דעביד רחמנא לתו אביד, שבכללות חייו של האדם, כן, הוא מאמין בהשגחת השם, בטוב השם, שהכל לטובה וכן הלאה. זה מדרגה גבוהה. אבל מרגישים את זה גם. כך בדיוק אנו חשים כאשר אנו מצליחים להגיע למצב של השלמה. אנו חווים מנוחת הנפש, שלווה פנימית אמיתית. כי זו שפת הנשמה. שהיא מן העליונים, וכל מה שתיתן לה אינו כלום לה. שהיא מן העליונים. הנשמה מכירה שפה אחת בלבד. מה השפה שמכירה? שלום. זה הכל. כל דבר שהוא מנוגד לשלום, הנשמה תואמת אותו כלענה. היא תואמת את המרירות שלו. ומכיוון שנשמת האדם לא מניחה לו, היא נוכחת בתוכנו, הנשמה, שאתה מגיש לה את פרי הבאושים של המלחמה, היא לא יכולה לשאת את זה. היא לא יכולה לשאת. היא דוחפת אותך להשלמה. זה החיפוש, זה משמעות החיפוש. מה אנחנו מחפשים בעצם? מחפשים שלום. שלום בתוכנו. אין שלום בעצמי. אין מיתום בבשרי. אין שלום בתוכנו. שלום בסביבתנו. שלום בעולם. בין עליונים ותחתונים. זה מה שאנחנו מחפשים. יבינו שואלים, באמת, במשפט אחד קצר. מה אנחנו מחפשים? מחפשים שלום. מחפשים, זה הכל. בעצם נשמתנו מחפשת, והיא דוחפת לנו למהלך בלתי פוסק של חיפוש. ואדם מחפש שלום. לצערנו הרב, הרבה פעמים הוא עושה שלומות שהם לא שלום. שלום, שלום ואין שלום. גם בתוכו. הוא עושה לחפש מצבי הרמוניה. הוא לא יכול לשאת את מצב הניגוד הבלתי פתיר. כן? הוא מחפש השלמות. אבל הוא ממציא כל מיני צורות שלום עלובות. כן? כן. כן. כמו אדוניה שהוא מורד, נסה למרוד ולקח את המלכות, אז, ואותי ואת פלוני לא קרה. הוא עושה לו, אבל הוא לא קורא לנציגים של דוד, למקורבים של דוד. הוא לא קורא להם. זאת אומרת, הוא יוצר איזה שלום והסכמה של חלק גדול מהעם איתו, אבל בלי תאום עם האחרים. יש כל מיני צורות שלום. אדם יכול להרגיש לפעמים עונג מדומה שהוא קורא לשלום באיזה מצב של חוויה פיזית. כן? וככל שהוא משכלל, יצר הרע משכלל את החוויות הפיזיות, אדם יכול להרגיש שהוא בכלל נאור ותרבותי, וזו הרגשה כזו, סלונית כזו, ולחשוב את כל האחרים ללא נאורים, וארכאים כאלו, להרגיש שהוא ממש הבל הבלים. הבל הבלים. זה לא שלום. זה כמו אדם שותה מים מלוכים, אדם צמא. בסוף הוא יותר צמא. או לחילופין, אדם שותה קוקה קולה, בסוף הוא יותר צמא מאשר, מורווה, כן? זה לא עובד ככה. ממש, ממש לא עובד ככה. כן? מה אנחנו מרגישים? אנו חווים מנוחת הנפש, שלווה פנימית אמיתית. זו האות. אם אתה מרגיש שלווה פנימית אמיתית. אני יכול עכשיו להרגיש, אני עכשיו מדבר פה, יכול להרגיש, אמרתי מה שאמרתי, פתחנו את הפסקה קצת, דיברנו על הדברים. זה אדם צריך לשאול את עצמו, מה אתה מרגיש אחרי הדברים שאתה אומר? אתה מרגיש שלווה פנימית? אתה מרגיש מנוחת הנפש? האמת התשובה היא, במובן מסוים כן. וגם התשובה לזה היא ברורה. למה במובן מסוים כן? כי אמרנו דברים שיש מצב שהנשמה נהנית לשמוע אותם. יש מצב. וזה משודר בתוך הנפש. זאת אומרת, הנשמה אפשר להרגיש, כן? שחלק מסוים של הנשמה מחייך. וזה מוקרן אל תוך הנפש, יוצר הרגשה של נעימות מסוימת. האם יש שלוות נפש, שלווה פנימית אמיתית? זה חשבון שלי עם עצמי. אבל כשאני בא לשאול את עצמי את השאלה הזו, שלווה פנימית אמיתית, מנוחת נפש, אני לא מזדרז להגיש התשובה היא כן. ולא בגלל העובדה, אולי, אגב, איך אני יודע ששלווה נפש אמיתית? אם אחרי הדברים שאני אומר כאן, ואני חוזר הביתה, אני נטען בכוחות, כן, ו... עכשיו, אם אתה באמת לא נטען בכוחות, אם לימוד תורה באופן הזה, כן, לא מביא לך שלוות נפש אמיתית, אין ספק שאתה תחזור הביתה, כן, אתה תחזור עייף, למרות שעשית מעשים מאוד מועילים. למדת תורה, לימדת, כן, ברוך השם, אבל המדד בסופו של דבר, זה האם ההתנהלות שלך מוסיפה לך תעצומות נפש, כמובן שאנחנו לא מלאכים, אנחנו צריכים גם לישון, זה ברור. זה ברור צריכים לישון. אבל הסימן המובהק של שלוות נפש פנימית, זה הליכה לקראת שינה, כן? ההליכה לקראת השינה היא שונה לחלוטין ממצב של היעדר מנוחת נפש. כל אחד צריך לבחון בפעולות שהוא עושה, גם עם פעולות אמיתיות, אבל צריך לבחון עד כמה הן אמיתיות. עד כמה הפעולה שאתה עושה, אם זה לימוד התורה שלך, אם זה המצווה שקיימת, עד כמה היא בבחינת השלמה ועשיית רצון השם. לפי זה, לפי המדד הזה, אנחנו נרגיש את אותה שלוות נפש שתוצאותיה זה תוספת כוח. יראת השם תוסיף כוח. יראת השם תוסיף ימים. זה המבחן האמיתי. אם אתה עייף, יש בעיה. או מה שקוראים חז"ל, שמחה מעורבבת. יש שמחה, אבל היא מעורבבת. יש בסיגים ששייכים אולי לכוונה לא ראויה בשעת הלימוד, למרות שאתה מלמד וזה, כוונה לא ראויה, יחס רגש שכל לא נכונים, שיכול לגרום עייפות עמוקה לנפש, כן? התפעלות יתר וכמל. יש כל מיני היבטים, כן? שיכולים להשפיע מאוד על תהליך הלימוד, למרות שעל פניו לא יהיה פה אחד שיקום ויגיד ש... סליחה שאני קצת אולי, זה, לא אני צריך להגיד על עצמי הזה, איזה ילך זר ולא פיך, אבל אף פי שאני מניח שאף אחד לא ילך לרב ביגון ויגיד שאמרו פה שטויות בחצי שעה האחרונה. אף על פי כן, צריך לבדוק. הפעולה הזו, יש לה הרבה פרמטרים כדי שתחשב שלימה. ורק האדם לבדו יודע. הרי אתם לא יודעים את מה שאני אומר. כשאני אומר שיש לי, כן, יש לי ביקורת על חוויית מנוחת הנפש שלי, השלווה האמיתית, תראים, מה הוא רוצה? מה הבן אדם רוצה? הרי אין מושר מנו אולי. התשובה היא לא. אבל זה חשבון נפש שלי עם עצמי. אני רק מביא זה כדוגמה, כן? מהו המדד למנוחת נפש? מה עם תולדות מנוחת הנפש? אז כמובן אסור לאדם להיות רשע בעיני עצמו, הוא ודאי לא כפוי טובה על מה שהשם נותן לו. יש המון 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 מקום להודות על פתחון הפה, למייחלים לך, פתחון הפה שיש לנו בכלל לדבר בדברי תורה, זה נפלא, יחד עם זה. ואני באופן אישי לא, אני מאוד שמח בזה, אבל לא עושה לעצמי הקלות. לא עושה לעצמי הקלות. לא. צריך להמשיך ולברר את הדברים באופן אמיתי. טוב, לפה הגענו. אז פעם הבאה בעזרת השם נמשיך. סוגיות חשובות ביותר. השם ייתן לנו כוח.